שלום עליכם, מוריי, ידידיי, אהוביי. השיעור הזה נמסר לזכות רבה בן יצחק בן אסתר, יוסף עזר בן אסתר, שמחה בן נחגיתו. במסכת כתובות, בדבר עמוד א', כתוב, מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות, שחייבים בשבת. רש"י מפרש, דכיוון דאי אפשר דלא ימות, כמתכוון חשוב לה. זאת אומרת, אם אדם עושה פעולה והוא לא מתכוון לעשות מלאכה, אבל בהכרח המלאכה תיעשה, כמו שהוא חותך את הראש של העוף, הוא אומר, אני לא רוצה להרוג את העוף, רק רוצה את הראש. מה, פסיק רישא ולא ימות? ודאי שימות. אז במקרה כזה אדם חייב. רש"י אומר, כמתכוון חשוב לה, זה נחשב מתכוון. סוכה למד ג' עמוד ב', וכך כתב רבנו חננאל בשבת דף קוף למד ג' עמוד ב', שכל דבר שמתברר שבהכרח המלאכה תיעשה, אין אומרים שלא הייתה כוונתו לכך. אז לפי דברי רש"י ולפי דברי רבנו חננאל, דין פסיק רישא כדין מתכוון לכל דבר, הוא מתכוון, זה בהכרח יקרה, יעשה, אז זה כאילו הוא התכוון. אבל בשיטה מקובצת במסכת כתובות בדף ה' עמוד ב', בשם שיטה ישנה, כתב שבפסיק רישא לרבי שמעון, אף על פי שאסור מן התורה, אינו חייב חטאת. וביאר לפי זה מה שאומרים במסכת קליטות, שמי שחוטא בגחלים בשבת והוא התכוון לכבות את הגחלים, אבל נגד כוונתו הובערו מאליהן, מלשון להבעיר, להדליק, מאליהן, באופן אוטומטי, בלי שהוא התכוון. אז לפי רבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון פטור, הוא לא חייב משום מבעיר. אבל לפי רבי יהודה, שדבר שאינו מתכוון חייב, הוא חייב משום מבעיר. ותמו התוספות, שרבי שבת מודה רבי יהודה, שפטור. רבי יהודה מודה שדבר שאינו מתכוון פטור, אז איך הוא מחייב? ואם מדובר בפסיק רישא, אם מדובר בפסיק רישא, אז אפילו לרבי שמעון גם יתחייב. אז כתב השיטה ישנה לתרץ שמדובר באמת בפסיק רישא. ולפי רבי שמעון, אף על פי שאסור מן התורה, אינו חייב חטאת. זאת אומרת, למה פה רבי יהודה מחייב משום מבעיר, אפילו שהוא לא התכוון? כי זה הפסיק רישא. אז למה לפי רבי שמעון פטור? אז התשובה היא שאסור מן התורה, רק הוא פטור מחטאת, ולכן אינו חייב משום מבעיר. מבואר מדברי השיטה הישנה שפסיק רישא אינו נידון כמתכוון ממש, אלא שאף על פי שאינו מתכוון בכל זאת אסור מן התורה. אז החידוש שלו שאינו חייב חטאת, אין חיוב חטאת, אבל יש איסור מן התורה. אבל צריכים לבאר את דבריו, שמכיוון שבפסיק רישא אין היתר של אינו מתכוון, אז למה אין חיוב חטאת? איך אנחנו נפצל את זה ונאמר שזה אסור מדאורייתא, פסיק רישא אסור מדאורייתא, אבל אין חיוב חטאת? למה אין חיוב חטאת? אם זה לא כמתכוון, אם זה לא כמתכוון, אם זה היה כמתכוון, אז ודאי שהיה חייב חטאת. אלא שאינו מתכוון. אינו מתכוון, אבל אסור מן התורה. אבל אסור מן התורה בלי חיוב חטאת. איך זה מסתדר ביחד? שזה אינו מתכוון, אסור מן התורה, אבל בלי חיוב חטאת. אז מצד אחד יש לנו את רשי ואת רבנו חננאל, שזה כאילו התכוון, ולכן חייב. מצד שני, יש לנו פה את השיטה הישנה בקריטות. זאת אומרת, השיטה הישנה בכתובות, על פי הגמרא בכתוב, בקריטות, שזה לא כמתכוון ממש, כי אין חיוב חטאת, אבל יש חיוב, יש איסור מדאורייתא, אבל זה לא כמתכוון ממש. אז צריכים לבאר את זה. מכיוון שפסיק ראה שאין היתר שאינו מתכוון, אז למה אין חיוב חטאת? אין היתר משום שאינו מתכוון. הוא לא כמתכוון ממש, אחרת הוא יחייב חטאת. אבל אין פה היתר. אם אין פה היתר, אז למה אין חיוב חטאת? כך מקשה הגאון רבי חיים שמואלביץ בשערי חיים בסימן י' ז', ועל דבריו שם אנחנו מתבססים את שיעורנו. עיקר הדבר שפסיק ראה שאינו כמתכוון ממש, מבואר גם כן ברן בחולין בדף צדיקים על עמוד ב', שהוא כתב שאינו מתכוון באיסורי הנאה, מותר לרבי שמעון אפילו בפסיק ראה. זאת אומרת, אם יש איסור הנאה ואדם לא התכוון והוא נהנה, הוא לא עובר על איסור אפילו אם זה הפסיק ראה. והוא הכריח את זה ממה שאומרים שמוכרי פקסות מוכרים כדרכם, לא חוששים משום שעת נז. אפשר למדוד את זה, למכור, ללבוש. שם בוודאי תגיע לו ההנאה. אז איך אפשר למכור כדרכו? התשובה היא, אומר הרן, שמכיוון שהוא לא מתכוון, זה לא נחשב. אז מבואר מדברי הרן שפסיק ראשה אינו כמתכוון ממש, שאם היה כמתכוון אז אין טעם להתיר ביסורי הנאה. הוא מתכוון, אלא על כוחנו שנתחדש כאן שפסיק ראשה אסור לרבי שמעון אפילו שאינו כמתכוון. ובזה חידש הרן שאם זה איסור הנאה זה מותר, אבל גם זה צריך ביור. במה שונה הנאה שאין בה איסור של פסיק ראשה? איסורים אחרים, איסור שבת, יש איסור פסיק ראשה, אבל באיסור הנאה אין פסיק ראשה. אז זה לא כמתכוון. אם זה כמתכוון, זה לא יתר באיסור הנאה. אז זה לא כמתכוון. יפה מאוד. אבל זה הנאה בפסיק ראשה, בכל דבר אחר בפסיק ראשה אסור, אבל בהנאה מותר. צריך להבין את זה. אז יש שני דברים, יש שני קשיים שאנחנו העלינו. העלינו קושי אחד שלפי דברי רבי שמעון על פי השיטה הישנה בכתובות פסיק ראשה אסור מן התורה, אבל אין חיוב חטאת. צריכים להבין את זה. אם אין חיוב חטאת, אז הוא לא ממש כמתכוון. אז אם הוא לא כמתכוון, מאיפה יש פה איסור? אז למה, איך נבין את זה? שאין היתר שאינו מתכוון, לא מותר. אם זה היה מותר, אז זה היה מותר, אבל זה לא מותר. אז בסדר, זה לא מותר. אז למה אין חיוב חטאת? אז למה אין חיוב חטאת? אז בוודאי שזה לא כמתכוון. הכוון היה חיוב חטאת. אבל זה לא כמתכוון, בסדר. אבל זה עדיין אסור. אז אם זה אסור, אפילו שהוא לא נחשב כמתכוון, אבל למה אין חיוב חטאת? וגם, למה אין פסיק ראשה באיסורי הנאה? עוד מצאנו בתרומת הדשן, בסימן סמך וב, שהוא כתב שמכיוון שמותר לומר לנוכרית להדליק תנור בשבת, משום שהכל חולים. אצל הצינה, הקור כולם נחשבים כחולים. לגבי הקור, אצל הקור, הצינה, אז מותר להגיד לגוי, להדליק, לנוכרית, להדליק. אז מותר אפילו אם יש כדרה על התנור. מותר להדליק, להפעיל את התנור, להדליק את התנור, לחמם, אפילו אם יש שם אוכל. למה? שעיקר כוונתה לחמם את הבית. אז מצד חימום הבית מותר, אנחנו לא דואגים על הכדרה. איזה פסיק רשע. בסדר. אף על גב דפסיק רשע לעניין בישול הכדרה, מכל מקום יש חילוק בשבות הרבנן. בין מתכוון גמור לאינו מתכוון הוא פסיק רשע. זאת אומרת, בשבות הרבנן של אמירה לעקום, יש חילוק בין מתכוון לבין פסיק רשע. שמי שאינו מתכוון אבל יש פסיק רשע, וזה באמת מובא ברמה ברשנו ג' סיפה. נפלא מאוד, מבואר כאן, כן? שפסיק רשע אינו כמתכוון. יש הבדל. אם זה מתכוון, היה אסור. אסור לה לבשר בשבילך. אבל פה היא לא מתכוונת. זה רק פסיק רשע, אז היא לא מתכוונת, זה בסדר. אז צריכים להבין את זה. למה לא אסרו אמירה לעקום בפסיק רשע? לגבי ישראל, זה פסיק רשע, אז למה לא לגבי עקום? הדברים מפליאים. זה עלינו פה שלוש קושיות. למה אין חיוב חטאת בפסיק רשע לפי רבי שמעון אם יש איסור? למה אין פסיק רשע באיסורי הנאה? וגם קושיית על תרומת הדשן, למה אין פסיק רשע באמירה לעקום? הנראה בזה הוא כך. האור שמח בפרק א' מהלכות יום טוב הלכה זין בדימון התחיל והנה כתב לחדש שאף על פי שפסיק רשע אסור מן התורה והוא עובר על זה בלאו שלא תעשה מלאכה אבל אינו עובר בעשה של שבתון. יש עשה בשבת לשבות, אין עבירה על עשה של שבתון אם אדם עשה פסיק רשע. למה? שהרי לא התכוון למלאכה, אלא ממילא היא נעשית. ולכן לגבי עליו מספיק במה שהוא סיבה שהמלאכה נעשית, אבל בעשה של שבתון אין עובר, שאף על פי שהמלאכה מתייחסת אליו, בכל זאת מכיוון שלא התכוון למלאכה אומרים שהגוף שלו נח ושובט, ולכן הוא לא עובר על איסור שבתון. אין שם מעריך בזה, מסביר האור שמח, תסתכל שם. אבל ראינו פה את יסוד דבריו, שאדם שעושה פסיק רשע בשבת על המלאכה הוא עובר, איסור מלאכה הוא עובר, אבל לא על שבות, כי הגוף שלו נח, הוא לא עשה מלאכה, מלאכה נעשית ממילא, לכן הוא לא עובר על שבתון. אז רב חיים שמולייביץ מבאר את הדברים כך, שעיקר המחלוקת בין רבי שמעון לבין רבי יהודה הוא באיסורים. האם עשיית איסור שלא בכוונה אסורה? זאת אומרת, מה רבי שמעון סובר? שדבר שאינו מתכוון מותר. רבי יהודה, דבר שאינו מתכוון אסור. אז עיקר המחלוקת שלנו באיסורים, האם עשיית דבר שלא בכוונה אסורה? ולכאורה נחלקו בדיני איסורים, אם המעשה עצמו אסור או שאין האיסור אלא על ידי הכוונה. זאת אומרת שלפי רבי יהודה המעשה עצמו אסור, לא אכפת לי שלא היה לו כוונה, אבל לפי רבי שמעון האיסור בא רק על ידי הכוונה. אבל מצינו ומצאנו שנחלקו גם בדינים אחרים, בבבא קמא נחלקו בבהמה שמזיקה שלא בכוונה, רבי יהודה ורבי שמעון. רבי יהודה מחייב ורבי שמעון פותר, בבבא קמא מ"ד עמוד ב', וכתב השיט המקובצת בשם רבנו חננאל שרבי שמעון לטעמי שהוא סובר שדבר שאינו מתכוון פטור, ורבי יהודה מחייב. ואף על פי שאנחנו פוסקים כרבי שמעון לעניין חיובי שבת, שבשבת דבר שאינו מתכוון פטור. אבל בבהמה הלכה כרבי יהודה, מכיוון שרבי שמעון ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, אז לא רק באיסורים, גם בנזיקין שלא בכוונה יש מחלוקת. במקוואות פרק ב' משנה ו' כתוב המסנה, כלומר המסלק את הטיט לצדדין, הוא מסלק את הטיט לצדדי המקווה, ואז המים נשפכים ומשלימים את המקווה. אז זה בסדר, אבל היה תולש כתוב במשנה ומשכו ממנו שלושה לוגין כשר. אז אם משכו ממנו שלוש לוגין לתוך המקווה כשר, ראוי ולא תלש דתית לגמרי אלא גרפו לצדדים, אין המים המוצאים ממנו נחשבים כשאובים. אבל אם היה תולש דתית מקרקע המקווה שהוא גביע את המים בידו או בכלי והנחו על שפת המקווה, ומשכו ממנו שלושה לוגין והלכו מנתית שלושה לוגין מים בתוך המקווה, אז פסו למקווה, שכיוון שתלש דתית לגמרי והגביעו מן המים, נעשו המים כשאובים, ולכן פוסלים מהם את המקווה החסר. אבל רבי יהודה מחשב, רבי שמעון מכשיר את המקווה אפילו כשתולש דתית, מפלי שלא נתכוון לשאוב. ופרשו בתוספות אנשי שם בשם חוק נתן, שרבי שמעון לשיטתו, לטעמו, שדבר שאינו מתכוון מותר. ותנא קמא הוא רבי יהודה, שהוא סובר בדרך כלל שדבר שאינו מתכוון אסור. אז זה המחלוקת פה, זה דבר שאינו מתכוון שלא בכוונה יש מים שאובים בתוך המקווה, אז רבי שמעון אומר שלא בכוונה מותר, בסדר, ורבי שמעון אוסר, רבי יהודה אוסר, אז פה זה לא בסדר המקווה. והוא תמה על הרע שפסק בכל התורה כרבי שמעון, שאינו מתכוון מותר, בשאובים פסק קטן הקמה, שפה המקווה לא קשר, זה נחשב כאילו הוא כן עשה את זה. אז הוא בקשה סתירה בראש. אז רואים שוב, שזה לא רק באיסורים המחלוקת הזאת, אם דבר שאינו מתכוון אסור או מותר. והנה, אם מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה באיסורים היא, אם המעשה עצמו נאסר, כמו שהסברנו, שזה שיטת רבי יהודה, שהמעשה עצמו נאסר, או שאין האיסור אלא על ידי הכוונה, שהכוונה גורמת לאיסור, אם זו המחלוקת, אז בוודאי לא שייך לומר כך לעניין נזיקין ולא לעניין שיעובים. מה זה קשור? שם זה לא איסורים? אם המעשה עצמו נאסר או האיסור על ידי הכוונה, מה זה קשור לנזיקים ושאובים? וגם מה שכתבו באחרונים בטעם ההיתר של אינו מתכוון, שהוא משום שאין כאן שם המעשה, שכשהוא גורר מיטה, ספסל וכיסא הוא אינו מתכוון לחרוש, אז אין בזה מעשה חרישה. אז אם זה העניין, שיש היתר שאינו מתכוון, שאין כאן שם המעשה, אז זה לא שייך לעניין חיוב נזקי בהמתו, שסוף כל סוף הנזק בא לידי הבהמה. ובוודאי לא שייך כן לומר כך לעניין שיעובים, כי סוף סוף הווייתו של המים נטבו בידי אדם. אז עם כל היתר שאינו מתכוון, שאין כאן שם מעשה, מה זה קשור לנזקי בהמה? בסדר, אין כאן מעשה, אבל הבהמה הזיקה, הנזק בא לידי הבהמה. בסדר, הוא לא עשה מעשה בידיים להכניס למקווה מים שאובים, אבל זה הווייתו על ידי אדם, אז מה זה משנה? מה זה לא מה זה? סוף כל סוף זה על ידי אדם. אז אם כל היתר שאינו מתכוון זה משום שאין כאן מעשה, איך אנחנו נסביר את החיוב נזקי בהמתו? ושאובים. ועל כורחנו צריכים לומר שמבואר מזה שגדר אינו מתכוון הוא שמעשה ללא כוונה אינו מתייחס אליו להיחשב כמעשה שלו, אלא זה כאילו שנעשה, המעשה נעשה מאליו ולא הוא עשה את המעשה. וכשהוא מתכוון לגרור את המיטה ולא לחרוש, אין החרישה נחשבת שהוא עשה את החרישה, אלא דנים שלא הוא עשה, אלא הוא גרר והחרישה נעשתה מאליה. וזהו ההתר של דבר שאינו מתכוון לפי רבי שמעון, שנחשב שהמעשה נעשה מאליו. ולכן היסוד הזה שייך גם בנזקי בהמתו. זה לא המעשה של הבהמה, המעשה לא מתייחס לבהמה, נכון? נעשה כאן נזק, אי אפשר להגיד שאין כאן מעשה, יש כאן מעשה, אבל לא על ידי הבהמה הזאת, ולכן פטור לפי רבי שמעון. וכך גם במסנק מסלק את התית, הוא לא התכוון לשאוב, אז השאיבה לא מתייחסת אליו, זה כאילו נשבה מקווה בידי שמיים, אין כאן שאיבה על ידו. יש ניתוק בין המעשה לבין האיש, לבין האדם. טוב, בסייעתא דשמיא זה החלק הראשון של השיעור, ובסייעתא דשמיא בלי נדר בחלק השני אנחנו נראה את הגדר של פסיק רישא, ונמשיך לראות נפלאות מתורת השם. ובינתיים העלינו כמה קושיות חזקות וראינו יסוד בדבר שאינו מתכוון, ונמשיך בעזרת השם בפעם הבאה. שלום עליכם אהובה ידידיי מוריי ורבותיי.